ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 15 שורות מראש העמוד. אנחנו הקדמנו בשיעור הקודם את מבנה הדפים האלו, דף ב', דף ג', שימוש בצורת פפיון, ואמרנו שזה מבשר על העלת סתירה בין רעיונות, מקורות ויישובם. אנחנו גם מציינים, ניסינו לציין את זה בשיעור הקודם, שמספרים 1, 2 ו-3 הם סתירות שרבה הוא זה שמעלה אותם. הוא מעלה אותם, ותשימו לב למעוין, בעוד כמה שורות זה התשובה שהוא נותן ליישב את הסתירות. אז מיד יש לנו פה מספר רומאי 2 בפפיון, ועוד כמה שורות, עוד בערך 10 שורות, רואים עוד פפיון ומספר 3. הנושא שמופיע פה בשוליים, כתבנו נושא של 2 עד 5. יש איזו קו חשיבה שמופיע לאורך כל הקטעים האלו, סתירה ואישובה, אי אמרינן, האם אומרים דלב מינה מחריב בה? ביטוי יפה, אבל חסר משמעות אם לא ניתן דוגמאות לרעיון הזה. גם לדעתי לא כדאי להצטמד לאיזו פירוש מילולי, אלא נגיש לסוגיות האלו בראש של רעיונות. מה הכוונה? הביטוי לאו מינה זה בניגוד לביטוי מינה, אותו מין, או ההפך לאו מינה. דברים דומים אחד לשני, בניגוד לדברים שאינם דומים אחד לשני. וההופעה של שני דברים, דבר שני שדומה לדבר הראשון, האם הדבר השני שדומה לדבר הראשון הוא מחריב? מחריב זה כלומר מנטריל או מבטל. האם אומרים דווקא כשיש שני דברים דומים, הדבר השני יכול לנטריל את הדבר הראשון, או לא כן, דווקא אם הדבר השני לאו מינה, הוא לא דומה לדבר הראשון? כל אחד ששומע את ההסבר הזה, אני מבין שיכול להיות תחושה על מה מדברים בכלל. בכוונה אני רוצה פשוט להניח כאן קווים מאוד כלליים, מאוד אפילו מופשטים, כדי שבמהלך הגמרא אנחנו יכולים להכניס לניסוח הזה כל מיני דברים לא קשורים אחד לשני. אנחנו נדבר על מחשבות בקורבנות, מחשבות בעניין גירושין, עניינים הקשורים לתומת כלים. אז אתם מבינים שיש כאן תחומים שונים ומגוונים, ולכן חשוב מראש להיכנס לחשיבה הזאת של דברים דומים, מה קורה אם מעמידים אחד מול השני, או דברים, שני דברים שאינם דומים זה לזה, מה ההשפעה של זה על זה. עכשיו נצלול לעומק הגמרא. כפי שאמרנו מקודם, חמש שורות מראש העמוד, מספר רומאי 2, תו רמי עוד, כי בשיעור הקודם דנינו בסתירה הראשונה שרבה העלה. אז תו רמי מיותר חיתי, הוא באותו מפגש, אותו מעמד, הוא העלה עוד סתירה. מי אמר רב יהודה מרב? הציטוט הזה של דבריו של רב זה דווקא בהמשך המסכת בפרק בית שמאי. אז האם רב אמר חטאת ששחטה לשם עולה פסולה, שחטה לשם חולין כשרה? אלמה, מה רואים מכאן מההלכות האלו של רב? רואים דמינה מחריבה, דלאו מינה לא מחריבה. נחזור על זה. דוגמה א' שראינו פה, שיש קורבן חטאת שחט אותו את החטאת לשם עולה. מה אתם אומרים? יש חטאת, ונגיד שתי אופציות, או הוא לשחט את השם לעולה או לשם חולין. מה יותר דומה למקור, הקורבן עצמו, הקורבן חטאת? האם עולה יותר קרוב לחטאת, או חולין יותר קרוב לחטאת? אני חושב שזה ברור שהעולה הוא יותר קרוב. ואם אנחנו צריכים להגדיר, כמו שאמרנו בהקדמה, דבר דומה זה לזה או דבר שלא דומה זה לזה, העולה הוא מינה, הוא מין, הוא קורבן, הוא בא מאותו תחום של הקורבן חטאת. ומה קורה פה? חטאת שנשחט לשם דבר דומה, אבל לא בדיוק אותו דבר, כי זה לא חטאת, הוא שחט את השם עולה. זה פוסק. אבל אם הוא ירחיק לכת, הוא שחט את החטאת לשם חולין, חולין זה בשר שכל אחד אוכל, לא קשור לבית המקדש. הוא שחט את זה לשם דבר שבכלל לא דומה, לא פוגע. החטאת כשרה. אז כשאנחנו עם כשרה, הכוונה שממשיכים לזרוק את הדם, ואפשר שהכהנים יאכלו את הבשר, זה לא אומר שהבעלים יוצא ידי חובתם, אבל כשר, בסדר. אבל חטאת שנשחט לשם עולה, זה מה שראינו בתחילת המסכת במשנה הפותחת, שכל הזבחים שנזבחו שלא לשמה, כשם אלו שלא עלו בהם שם חולן, חוץ מהחטאת. אם החטאת נשחט שלא לשמה, ומה הכוונה? חטאת לשם עולה. זה מה שפוסל. אבל נשחט לשם חולין? לא פוסל עד כדי כך. אז מה רואים? אלמה, דמינה, אותו מין, מחריב בה, מנטריל, פוסל, מחריב, חורבן, כן? דלאו מינה, כמו המקרה של חולין, אתה שחט את החטאת לשם חולין, זה לאו מינה, זה לא מין, זה לא אותו, זה לא קורבן כמותה, לא מחריב בה, זה לא הורס, כפי שנאמר פה שרב אומר כשרה. אז לעת אתה, לאו מינה, לפי רב, לאו מינה, לא מחריב בה, ורמיני. עכשיו נראה הפוך. כל הגט שנכתב שלא לשם אישה פסול. אם הגט לא נכתב לשם האישה המתגרשת, אז הגט פסול. ואפילו שם עובד הכוכבים גם היא פסול. אדם כתב גט לשם אישה, נגיד אותה שם, אבל פה הגויה יש לה שם של היהודיה, הוא כתב את הגט לשם עובדת כוכבים, שם אותה שם, הבעל לא יכול לגרש את אשתו היהודיה עם הגט הזה, כי נכתב לשם עובדת כוכבים. עכשיו, עובדת כוכבים לענייננו היא בגדר לאו מינה, כי אין מושג של גירושין אצל גויים. המושג הזה של שמגרשים אישה זה לא קשור אצל גויים. אז אתם זוכרים איך שאני התעכבתי בהקדמה להשאיר מה שנראה ראש פתוח, מה זה מינה, מה זה לא מינה. שוב פעם אמרתי, והמושג הזה של מינה ולא מינה, דברים דומים אחד לשני, דברים שאינם דומים אחד לשני. עכשיו, כשאנחנו מדברים על גיטין, והגט הזה נכתב לשם עובדת כוכבים, ביחס לענייני גט, היא לא מינה, היא לא שייכת לתחום גירושין. אז, ומה רואים מפה? גט שנכתב לשם עובדת כוכבים, פסול. זה במילים אחרי, לא מינה מחריב בה. אז זה סתירה. ושני ורבה עצמו עונה. יש לנתח את הסוגיות האלו, גט, ובשורה הבאה אתם סוף השורה קודשים, בצורה כזאת. גט. דל עובדת כוכבים מיני. נוריד את העובדת כוכבים מהנוסחה פה. מהמשוואה, נוריד אותה לגמרי. אז מה יש? גט שנכתב סתם, ברור הוא לא כתב את זה לשם אשתו. הוא, אם הוא כתב את זה לשם, זה דבר אחד. ואם הוא כתב את זה סתם, הווה לי סתמה, הוא סתמה פסול. גם כמו שהוכחנו בשיעור הקודם, שגט שנכתב סתם, גם זה פסול. אז גם בלי העובד קרובים הוא פסול, לא מצד לאו מינה מחריבה, אלא מדין גט, מדין גט, מדין מסוים בענייני גיטין. קודשים דל חולין מנהו, כאן בדוגמה הקודמת שרב אמר חטאת שנשחט לשם חולין, נוריד את החולין מהנוסחה פה, דל חולין מנהו אבי לי סתמה. אז מה קרה פה? הוא שחט את החטאת סתם, בלי מחשבה מסוימת, וסתמה כשרים. סתמה בקודשים, הוכחנו גם בשיעור הקודם בבית המודד, שסתם זבחים, שחיטת זבחים סתם, גם כשר. אז אנחנו לא יכולים בסתירה הזאת להעלות איזו קושיה על מינה מחריבה או מינה לא מחריבה, כפי שתירצנו עכשיו. ברש"י דיבור מטריל דל עובד כוכבים מיני, ואימה נמי, אפשר גם פה להגיד כמו יצא קורבנות דלב מינה לא מחריבה, אפילו אחי פסול דהווה לי סתמה דמיהו לאו לשם אישה זו נכתב. אז במקרה של הדין הגט הזה, שאומרים שאם הוא נכתב לשם עובד כוכבים זה פסול, זה לא בגלל שלאו מינה מחריב. אתה יכול עדיין להגיב לאו מינה לא מחריב. בכל זאת יש כאן בעיה שהגט הזה לא נכתב לשם האישה עצמה שמתגרשת. ברש"י הבא אומר דל חולין מנהו כדסבירה לן דלא חייל ולא מחריבי דלא מיני אבי. חולין הוא לא מינו, הוא בכך הוא לא מחריב, ואם אני מוריד את החולין הוולו הוא שחוטין סתם, ואמר ניאל סתם הקשרה. נחזור לגמרא, ורמה מילתא אחריתי רבה, וכאן אתם רואים את הגימל, זה הסתירה השלישית שרבה העלה באותו מעמד שראינו בשיעור הקודם דף ב'. מה קרה? איזו סתירה שלישית? מי אמר רב יהודה מרב חטאת ששחטה לשם עולה פסולה, שחטה לשם חולין כשרה, אלמה כמו שהסקנו מקודם דמינה מחריבה דלא מינה לא מחריבה, כמו כמובן המקרה של חולין אצל קודשים, חולין הוא לא מינה, הוא שחט את החטאת לשם חולין, לא פגע בחטאת, לא פגע, דהיינו החטאת עדיין כשרה. ועתניה, אבל רואים ממש תחום אחר לגמרי, הפסוק אומר כל אשר בתוכו יטמע, זה בספר ויקרא פרק י' א', הנושא בתורה קשור לכלי חרס. אם מורידים למשל שרץ לתוך אוויר, לתוך החלל של כלי חרס, אם יש אוכלים בתוך הכלי, האוכלים נטמעים אפילו ללא מגע ישירות בשרץ. זה נובע ממה שכתוב בתורה, כל אשר בתוכו יטמע. בשוליים יש לנו תת נושא וכתבנו תוכו של כלי חרס מטמא ולא תוך תוכו. נצטרך להסביר המושג הזה עוד מעט. ואפילו כלי שטף, כלי שטף בניגוד לכלי חרס, כלי שטף הם כלים שאפשר לתאר אותם אחרי שהם נטמעו. כלי חרס אחרי שהם נטמעים אין טהרה להם, רק שבירתן מטהרתן. אבל כלי מתכת למשל שהם נטמעים אפשר להטביל אותם, זה שטף, לשטוף, להטביל. אז אנחנו אומרים שמה שבתוך הכלי חרס באופן ישיר, הוא נטמע, אבל לא תוך תוכו. לדוגמה, כלי מתכת שיושב בתוך כלי חרס יותר גדול, ויש אוכלים בתוך הכלי מתכת הזה, הוא מציל, הוא מונע את האוכלים שבתוכו, בתוך אותו כלי מתכת, מלטמות. שוב פעם, אנחנו כתבנו בשוליים, ואפילו כלי שטף מציל מהטומאה. תוך תוכו היינו שפיו של הפנימי גבוה משל החיצון. אם הכלי הפנימי, הכלי המתכת הזה, הוא נמוך משפת הכלי העליון, אז הוא נקרא תוכו, תוך הכלי חרס לגמרי, הוא לא מגן מה שבתוכו. אבל אם הדפנות והשפה של הכלי הפנימי גבוה יותר מהכלי חרס, יש לנו ציור, אפשר לראות בשוליים הנגדים, הפה של הכלי הפנימי גבוה משפת הכלי החיצון, והכלי החיצון הוא כלי חרס, ויש אוכלים בכלי הפנימי, והכניסו שרץ לתוך חלל כלי החיצון, האוכלים שבכלי הפנימי מוגנים. עוד נקודה, תנור גם סוג של כלי חרס, שחצצו אותו בין מסרים, כלומר הוא בנו מחיצה בניגוד לכלי, אבל חצו את התנור בנסרים, ושרץ בצד אחד ואוכלים בצד השני. מחלוקת חכמים ורבי אליעזר אם אומרים שנטמעו האוכלים. עכשיו, אנחנו אמרנו מקודם שכל הקושיות האלו שאנחנו מקדימים אותם עם צורת פפיון, ואנחנו כעת בקושיה השלישית, כולם סביב העניין הזה של לאו מינה מחריב בה או לא מחריב בה. איפה פה שאנחנו מדברים על כלי שטף בתוך הכלי חרס, איפה נכנס הרעיון הזה של לאו מינה או מינה מחריב בה או לא מחריב בה? אז שוב פעם אני מדגיש מה שאמרנו מקודם, הקדמנו את הסוגיות האלו עם קווים מאוד כלליים, מאוד אפילו מופשטים, כדי שנוכל להשחיל דוגמאות שונות ומשונות לניסוח הזה. וכאן מה המינה ומה הלא מינה. אז אם אנחנו מדברים על כלי חרס, הלא מינה יהיה כלי שטף. מה זה מחריב בה ומה זה לא מחריב בה? היכולת לכלי הפנימי להתגונן, להוות מגן נגד הטומאה, זה המושג של מחריב. הוא מנטרל, הוא מתנגד, הוא פוגע ביכולת לטומאה לחדור. מה אנחנו רואים כאן? אז אנחנו נמשיך בגמרא. מצד אחד, רק לחזור מה שפתחנו פה בעניין השלישי, שבשחיטת קורבן חטאת לשם חולין לא מחריבה. זה לא פגע, לא פסל את החטאת. אז ניתן להסיק מכאן שמה שלא מינה חולין, בניגוד לקודשים, זה לא מינה, לא אותו מין, לא מחריבה. זה לא פגע, אין כאן איזו פגיעה. ועתניא תוכו, מהפסוק, כל אשר בתוכו יטמע. תוכו ולא תוך תוכו. ואפילו כלי שטף מציל. כלי שטף מציל במילים אחרות. לאו מינה, כלי שטף בניגוד לחרס, הוא לאו מינה. מונע את הטומאה, מציל. מונע את הטומאה, זה מחריב. אז כאן יש, ובכך יש לנו את הסתירה. מקודם אמרנו, מה שלא מינה לא מחריבה, ופה מה שלא מינו כן מחריב. ושני ורבה מספק תשובה. עשו חולין, מחשבת חולין, אצל הקורבן חטאת שנשחט לשם חולין, עשו חולין אצל קודשים, הכוח של מחשבת חולין לפגוע, להתנגש עם הקודשים, כמחיצה אצל תנור. קודם כל תשימו לב, יש לנו פה תשובה ארוכה, זה ממשיך עד שורה שנייה בעמוד ב'. עכשיו מה זה מחיצה אצל תנור? אז אנחנו הקדמנו את זה במקצת במילים, מילות הקדמה שלנו פה בשוליים, ואנחנו לפני שנתקדם גם נלמד רשי, אמנם קצת מוקדם, אבל נלמד רשי שהוא יהווה עבורנו גם עוד הקדמה. בשורה שלישית מתחת לגמרא, ושני יש גרסה רבה, הוא נותן מענה, עשו חולין אצל קודשים, כלומר לעולם דלב מינה לא מחריב בה, מה שחשבנו בהתחלה. וכלי שטף אצל כלי חרס מיניהו, זה פה חידוש, שהכלי שטף שאמר חשבנו מקודם הוא לאו מינה, לא נכון, הוא מינה. דהמנה והמנה, שניהם הם כלים. אז אם אנחנו אמרנו שלאו מינה לא מחריבה, אבל מינה כן מחריבה, אז דבר דומה מול דבר דומה, שמענו את זה מקודם, שחת חטאת לשם עולה, וזה פסל את החטאת. אז זה עקבי פה, זה בהתאם לכאן. כלי שטף, כלי חרס, זה מינה. מינה כן מחריבה. אבל חולין אצל קודשים הווי דלאו מיני, שוב פעם לאו מינה לא מחריבה, כמחיצה אצל תנור. אם אנחנו כבר נכנסנו לנושא של כלים ותומת כלים ותומת אוכלים בתוך הכלים ובמיוחד בכלי חרס, אז אנחנו נשווה מחשבת חולין אצל קודשים, שאמרנו זה לא מחריב. יש גם אצל כלי חרס מקרה דומה, כמחיצה אצל תנור דמרינן בי לכמן דלא מען יבה, המחיצה לא מועילה להיות חציצה בין שרץ לאוכלין. והתופעה הזאת, ניחשתם נכון, זה דוגמה של לא מחריב, לא מונע את התומה מלעבור, מצד אחד שבו השרץ נמצא הוא המקור התומה, בצד השני ששם האוכלים מצאים. כדמרן, וזה שוב פעם זה שוב דוגמה, דלב מיני לא מחריב בה. המחיצה הוא לא כלי, זה לא כלי בתוך כלי, אז מחיצה זה משהו אחר, אז הוא לא מונע, הוא לא מחריף, כמו מחשבת חולין שהוא לא מינה של קודשים, לא פוגע, לא מונע את לא פוסל את את הקורבן חטאת מלהיות כשר. אז עכשיו זה מה שהגמרא אומרת, ושאני נקרא את זה עוד פעם מהמעוין. ורבה עונה, עשו חולין, מחשבת חולין אצל קודשים, כמחיצה אצל תנור. מה המחיצה אצל תנור? לא מעניין לה כלל, זה לא מחריב בה, זה לא מונע את התומה מלעבור מצד של השרץ, לצד השני של המחיצה שיש בו את האוכלין. אף חולין אצל קודשים, לא מעניין לה כלל. מחשבת חולין לא פוגע בכלל בקודשים. ורשי כבר אמר ששניהם הם בגדר לאו מינה לא מחריבה. והדוגמה של הכלי שטף בתוך הכלי חרס זה דוגמה של מינה מחריבה, וזה דומה לדין של רב חטאת ששחטה לשם עולה, שניהם קורבנות, מחריבה זה פוסל את החטאת. עכשיו הגמרא מביאה את המקור בנושא של התנור שחצצו במחיצה, תנור שחצצו בנסרים או ביריעות, ונמצא שרץ במקום אחד, הכל תמי, כלומר בצד אחד יש כאן, אולי נוסיף רק נקודה קטנה, שהמחיצה הזאת שהעמידו באמצע התנור, הוא מגיע עד לשפת התנור. אז אין כאן, אין כאן מצב שנגיד שהאוכלים והשרת הם באותו אוויר, כי יש חציצת האוויר עד שפת הכלי. לא כמו מקודם הזכרנו כלי פנימי נמוך מכלי החיצון, אז הכל נחשב תוכו, כי יש מגע תוך חלל, מגע תוך חללי, אפשר לומר. פה אין קשר, אין מגע, שאני אומר מגע, זה אין כאן רצף חלל, אם אני אומר שהמחיצה מגיעה לשפת הכלי, באמצע הכלי, לגובה הכלי. אז איך בכל זאת האוכלים שמצד שני של המחיצה נטמעו? כי המחיצה לא מחריף בה, היא לא מונעת את התומה מלעבור. זה הכוונה, הכל תמי. יש עוד דברים שמובאים פה במקור הזה שהם לא כל כך, הם לא קשורים ישירות בענייננו, אבל נתקדם בכל מקרה. כוורת שהיא פחותה, פחותה הכוונה יש חור, פחת, נפחת. אז הכוורת שהיא פחותה ופקוקה בקש. קש מצא את מקומו בתוך החור, אז החור סתום עם קש, ונגיד יש אוכלים בתוך הכוורת, ומשולשלת, הורידו או תלויה, משולשלת לאוויר התנור. שרץ בתוך הכוורת הזאת, התנור תמי. אם יש אוכלים בתנור, התומה חדרה הכוורת הזאת, והיא תימה את האוכלים שבתוך התנור. זה שוב פעם בלי מגע, ישוב, מגע פיזית, אלא דרך אוויר התנור האוכלים נתנו. הכוורת לא מצליחה להגן מפני חדירת התומה מבפנים החוצה. וכאן עוד דוגמה, שרץ בתנור ואוכלים שבתוכה, בתוך הכוורת, תמיין, האוכלים תמיים. בניגוד למה שאמרתי מקודם, רשי כן מקשר מהדוגמה הזאת, שתי שורות מהסוף, אוכלים שבתוכה, בתוך הכוורת, תמיין, והיינו דאמרן, דלא מינה כגון מחיצה, לא מחריב בה לבטל שם תוכו ממנו. זה עדיין נחשב תוכו, כל אשר בתוכו יטמע. הדברים האלו, המחיצה, הכוורת, הם לא מינה של של התנור. ורבי אליעזר מתאר, אמר רבי אליעזר, אם יש שרץ מצד אחד של המחיצה שחוצצת את התנור, ואוכלים מעבר השני של אותו מחיצה, רבי אליעזר אומר, האוכלים נשארו טהורים. הכוח של המחיצה פה למנוע העברת התומה נלמד מקו החומר. אמר רבי אליעזר, קו החומר, אם הציל באמת החמור לא תציל בכלי חרס הקל. אנחנו יודעים שיש כוח למחיצה למנוע תומת מת מלעבור מצד אחד של מבנה לצד השני, אם יש מחיצה שחוצצת בין הצד שיש גופה לצד השני שיש בעוד דברים תורים. אז אם מחיצה מועילה באמת למנוע העברת תומה מצד אחד לצד שני, לא תעציר בכלי חרס הקל. כל אחד יודע שתומת מת הוא יותר חמור מתומת אוויר כלי חרס. אז זה הבסיס לשיטת רבי אליעזר, הקל וחומר. אמרו לו, אבל התנקם החכמים השיבו לרבי אליעזר, לא, אנחנו נפרוך את הקל וחומר שלך. אם הציל באמת חמור, שכן חוקים באוהלים, זה רגיל לחלוק, לחלק. אוהל זה מבנה, זה רגיל שבונים קירות, מחיצות בתוך מבנים. אז מאחר שזה רגיל וזה זה צפוי דבר שבשגרה, אז יש לה כוח. תציר בתמיהה, תציר בכלי חרס הקל שאין חלוקים בכלי חרס לו. חלק מההווי מהשגרה לחלק כלי חרס עם מחיצות. רש"י שורה ראשונה, אם הציר למחיצה במת החמור באוהל המת, שהמחיצה מפסקת וכלים שמעבר השנים תאורין, תכתיב כל אשר באוהל יטמע, ואני לאו באו אוהל נינו. אם זה לא נקרא באותו חלל בגלל שיש מחיצה, שכן חוקים דרך בני אדם לחלוק אוהלים במחיצה, יוקח אוהל אחרינה, ולכן זה נחשב אוהל אחר. תציר בכלי חרס בתמיהה, שאין חוקים כלי חרס במחיצות, יוקח גם אם יש מחיצה תוכו קרינה בית, לפי הפסוק כל אשר בתוכו יטמע. אז כל מה שאמרנו עכשיו אנחנו מדברים שלא נתבלבל פה, יש כאן יער ויש עצים, שלא נתבלבל. אנחנו מדברים בעניין של האם מינה מחריבה או מינה לא מחריבה. אז אנחנו אמרנו שעשינו מחשבת חולין בקודשים כמו מחיצה אצל תנור. כמו שמחשבת חולין הוא לאו מינה לא מחריבה, הוא לא פוגע, לא מנטרל את את הקורבן, אז גם מחיצה לא מנטרלת את הטומאה מלעבור. אז אין כאן סתירה בכלל בדברי רב. כל מה שאמרנו התנך ממשיכה גמר לרבנן, מה שרב אמר לאו מינה לא מחריבה, זה מתאים לרבנן שהמחיצה בתנור אינו חוצץ. המחיצה כלפי התנור, כפי שראינו מקודם, זה לאו מינה לא מחריב, לא מנטרלת את הטומאה מלעבור. לרבי אליעזר, מה יקל המימה? אבל לגבי שיטה רבי אליעזר שהלאו מינה הזאת, המחיצה, כן מונעת, כן מנטרלת את הטומאה, אז מה נגיד, שרב הוא מחלוקת תנאים? בדרך כלל, המורה לא רוצה לומר דבר שהוא שנוי במחלוקת. יש מקרים שאנחנו נאלצים להגיד שתנאי היא, שדבריו של המורה לא נהיו מחלוקת תנאים, אבל זה לא מה שזה לא רצוי כל כך. אז כאן, האם נגיד שרב שמר לאו מינה לא מחריבה, זה מסתדר רק עם שיטת הרבנן ולא לרבי אליעזר? הגמרא עונה, בדרך כלל גם רבי אליעזר מסכים שלאו מינה לא מחריבה, אז למה המחיצה כן? ובגלל זה קל וחומר כאמר, אין לו קל וחומר, אז הקל וחומר מאפשר לצאת מהכלל. הכלל קיים, אבל לגבי העניין הזה ספציפי, יש קל וחומר שאומרת שהמחיצה לא טועים. נראה את זה ברש"י. ובלזר קל וחומר כאמר, לעולם, באמר בלזר כרב, סביר עלי. הרב הוא לא מחלוק את הנעים, ורבי לזר כטענה, הוא יקבל את מה שרב אמר, כגון חולין וקודשים, אדם ששחט קודשים לשם חולין, לא פוסל, כי לאו מינה לא מחריבה. גם רבי אליעזר התנא מסכים עם דבריו של רב. אבל עניין מחיצה, מקל וחומר ילף כיוון דבאמת חמור מצלה, המחיצה כן עוזרת לנטרל את הטומאה, למנוע את הטומאה מלעבור מצד אחד לצד שני. קל וחומר כלי חרס הקל שהשרץ קל מן המת. עכשיו נחזור לגמרא, תשימו לב, יש פה דיון די ער בשורות הבאות, ו בגמרות שלנו מהש"ס עוזר, כאן המרכיב המרכזי של השיעורים שלנו של מפת התלמוד, הסימונים האלו מראים הדו-שיח, המהלך, המעקב יש לנו תשובה קושיה, תשובה קושיה בשורות הבאות. אז לבינתיים, אחרי שאמרנו רבי יוסף קל וחומר כמר, זה נחשב תשובה לטובת רב, שרב אינו שנוי כמחלוקת תנאים. שואלת הגמרא, אי הכי, הכה נמי, בעניין חטאת לשם חולין, למה קל וחומר? למה לא נגיד את הקל וחומר הבא, שדווקא מחשבת חולין כן יפסול את החטאת? איזו קל וחומר? קודשים מחללים קודשים חולין לא כל שכן. אם מחשבת קודשים שזה עדיין נקרא בתחום הקורבן המקורי, זה קורבן, זה קורבן, ובכל זאת מחשבת קודשים מחללים את הקודשים, חולין שכל כך זר, חולין לא כל שכן, ודאי שזה יחלל, זה נגד רב. אלא תימא דרב, רב אמר שמחשבת חולין הוא לא פוגע בקורבן כרבי אלעזר. זה לא רבי אלעזר התנא שהזכרנו, זה מישהו אחר. דאמר רב אלעזר, מהי טעמה דרב? רב אלעזר פה הוא אמורא, והוא נתן טעם לדבר של רב, דלשם חולין לא פוסל. זה גזרת הכתוב. ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו לשם. אז בפסוק כתוב לא יחלו את קודשי, קודשים מחללים קודשים, ואין חולין מחללים קודשים, כאילו רק קודשים, רק מחשבת קורבן אחר יכול לפסול קודשים, קורבן מקורי, אבל מחשבת חולין לא מסוגלת לחלל קודשים. על מה? מה רואים מזה? אתה קרא אף כי מקל וחומר. היה לנו קל וחומר, נכון, כמו שהצענו מקודם, שאם קודשים מחלל קודשים, אז חולין ודאי יחלל את הקודשים. אבל הפסוק פורחת, מפריחה את הקל וחומר, ויוצא שהשוחט חטאת לשם חולין לא פגע, לא פוסק. עכשיו אנחנו רואים כאן שבא גזירת הכתוב לומר שאינו מחשבת חולין אינו משפיע. דהיינו, אם אנחנו ננסח את זה בניסוח הקודם, לפי גזירת הכתוב יוצא שלאו מיני, זה המחשבת חולין, לא מחריב בי. אבל בתחומים אחרים, כמו תומת שרץ בכלי חרס, ניתן לומר כרבי אליעזר דמיני מחריב. אז שוב פעם, מכאן עדיין אפשר לומר, כמו שאמרנו מקודם, לאו מינה לא מחריב בה, אבל זה בגלל שיש לנו פה גזירת הכתוב. אבל שוב פעם, בתחומים אחרים כמו תומת שרץ בכלי חרס, עדיין אז ניתן לומר כרבי אלעזר, שהוא אמר שהמחיצה חוצצת. אני מתנצל, אני רוצה רק לתקן טעות שאמרנו כרגע, וזה כך שבא הגזירת הכתוב לומר פה בעניין קודשים שנשחט לשם חולין, שלאו מיני לא מחריבה. אבל זה בגלל שיש גזירת הכתוב. אבל בתחומים אחרים, כמו תומת שרץ בכלי חרס, שיש בו מחיצה שחוצצת, ניתן לומר כרבי אלעזר שהמחיצה, אף על פי שהיא לאו מינה, כן מחריבה, כי בתחום הזה אין לנו את הגזירת הכתוב. אבל אנחנו עדיין באמצע מהלך. נחזור לגמרא. שואלת אך הנמי בניין הכלי חרס והמחיצה, נמי ליתי תוכו, יש לנו גזירת הכתוב תוכו, לפקי מקל וחומר, לפי הקל וחומר שרבי לזה המחיצה מועילה, כאילו המחיצה מחריבה, יבוא תוכו וילמד וילמד דאין המחיצה מועילה, ובכל זאת, ותוכו, נגד רבי אליעזר. כאילו, למה לא אומרים כך? אגב, רק במאמר מוסגר, כל הניסיון פה של גמר, בל נשכח, זה גם להעמיד את רב כמו רבי אליעזר גם כן. אז אם אנחנו נותנים תשובות איך להעמיד רב כרבי אליעזר, אם אנחנו מקשים על שיטת רבי אליעזר, זה גם יפגע בניסיון לשמוע על רב כמו רבי אליעזר. אז אם מה שאמרנו מקודם בעניין קודם שיש גזרת הכתוב להצדיק למה מחשבת חולין לא מחריב, אבל בתחומים אחרים נוכל להגיד שלאו מינה כן מחריב, אז זה יהיה כאן, וזה היה נשמע לטובת רבי אליעזר שהמחיצה תועיל. למה שהמחיצה תועיל? יש לנו את הגזרת הכתוב של תוכו, ונגיד שהמחיצה לא תועיל, וזה יהיה נגד רבי אליעזר, נגד שיטת רבי אליעזר לגמרי. הגמרא עונה, אי תוכו מבאי עלי לאוכלין שגיבלן ביתית והכניסן לאוויר תנור. אי אפשר לקחת את הגזירת הכתוב תוכו ולהשתמש בו ולמד שמחיצה לא תועיל, בזמן שבאמת הדרשה של תוכו נדרש למשהו אחר. ולמה הוא נדרש? הוא נדרש למקרה שלקחת אוכל ועיקפת את האוכל, מרחת סביב האוכל טיט, אז האוכל הוא סגור בתוך השכבת טיט סביבו. לקחת את הדבר הזה והכניסן לאוויר תנור, שנגיד שיש בו שרץ, ומה תוכו מלמד? סלקה דייטה חמינה, בלי הפסוק הייתי חושב הועיל ונגיעה לא מתאמה, האוכל הוא לא בר נגיעה, כי הוא מכוסה בשכבת טיט. אז מאחר שהוא לא בר תומת דרך מגע, באווירו נמי לא מתאמו, גם זה שהורדת את הדבר הזה, האוכל סגור בטיט, הורדת לאוויר תנור שיש בו שרץ, גם אז לא יתאמה. כמה שמלן הפסוק תוכו מלמד, לא, למרות שאין שייך, לא שייך פה תומת מגע, אבל בכל זאת נתמע, כי הוא בתוך אוויר התנור. אז כל מה שאמרנו עכשיו זה היה להסביר שיטת רבי אליעזר. ורבנן, אנחנו לא צריך יקרא. המקרה הזה של אוכלים שגיבלו בתית שהם תמאים, לא צריכים את הפסוק תוכו ללמד כך. אז נראה לומר במילות סיכום שלרבנן באמת תוכו בא ועוקר את הקו החומר ומחיצה לא יועיל. טוב, שוב פעם, זו שיטת הרבנן. היה לנו קו החומר שאם באמת המחיצה לא מועילה, אז קו החומר פה. אז לפי הרבנן באמת תוכו, סליחה, אם באמת מחיצה מועילה בתומת מת, מונע את התומת מת מדעבור מצד אחד לצד השני, אז בתנור שחצצו במחיצה, ודאי החציצה, המחיצה הזאת אמורה למנוע העברת תומת שרץ מצד אחד לצד שני, בא תוכו ועוקר את הקו החומר, ובכך הוא מחיצה לא יועיל. אגב, המושג הזה של בא גזירת הכתוב ועוקר קו החומר, זה ראינו בשיטת, זה ראינו למעלה בשיטת הסבר לרב למה חטאת ששחטו לשם חולין החטאת כשר, כי הפסוק ולא יחלו את קודשי בני ישראל בא ועקר את הקו החומר, שם עוקר את הקו החומר, פה בתנור שחצו במחיצה בא כזר את הקו החומר, הכל אחיד וממשיך באותו שיטה. עכשיו אנחנו נחזור לגמרה, ובינתיים רק נציין שמבחינת רב הוא מסתדר לכולי אלמה. השוחט קודשים לשם חולין, החטאת כשר. זה לא שנוי במחלוקת תנאים. זה שיש מחלוקת תנאים בעניין אפקטיביות, יעילות של מחיצה שחוצה את הדור, זה מחלוקת תנאים, איך נתייחס לפסוקים, תוכו וכולי, מחלוקת נקודתי. אבל אין להעמיד את רב כמחלוקת תנאים. אנחנו ממשיכים לנושא סתירה רביעית, נושא רביעי, ובצד בשוליים כתבנו נושא של רביעי, סתירה בין שינוי קודש, אנחנו דיברנו על זה עד עכשיו, לשינוי בעלים בקשר לעניין היחס ללאו מינה, אי מחריב בה או לא. שוב פעם אנחנו נדרשים להתאמץ פה ולהכניס לניסוח הזה של מינה, לאו מינה, מחריב בה, לא מחריב בה, נגיד דוגמה חדשה. רב יוסף בר עמי רמי, שינוי קודש, השינוי בעלים. פה, מאחר שזה כבר הגענו למספר 4, זה לא רבה שמעלה את הסתירה. אמרנו שמהסתירות א' עד ג' או 1 עד שלישי, רבה העלה את הסתירה ותירץ אותם. פה זה כבר רב יוסף בר עמי, הוא מעלה סתירה, וגם בהמשך שוב פעם תשימו לב למעוין עוד כמה שורות ומשני התשובה שלו. אז רב יוסף בר עמי, רמי שינוי קודש, השינוי בעלים ומשני. מה זה שינוי בעלים? אז יש בעל הקורבן ראובן, והכהן שחט את הקורבן לשם מישהו אחר, לשם שמעון. מה כאן הסתירה? מי אמר רב חטאת ששחטה לשם חטאת כשרה, לשם עולה פסולה? מה זה חטאת ששחטה לשם חטאת? זה חטאת, כן? לא, זה ככה. היה אדם שאכל חלב, ובכך הוא חייב להביא קורבן חטאת על זה שהוא אכל חלב. הכהן שחט את החטאת כדי לחפר על אכילת דם. עכשיו הבן אדם לא אכל דם, אבל מי שכן אוכל דם חייב להביא קורבן חטאת. אז יש קורבן שמישהו הפריש לשם העבירה של שהוא אכל בשוגג חלב, זה מחייב אותו להביא חטאת. אבל מה, הכהן עבד, עשה את עבודת הקורבן לשם דם, לשם עבירת דם. אז רב אומר שחטאת ששחטה לשם חטאת כשרה. אבל אם החטאת נשחט לשם עולה, זה פוסל. על מה? מה רואים? דלאו מינה מחריב בה. עולה לגבי חטאת זה לא מינה, אז זה פוסל, זה מחריב בה. דמינה לא מחריב בה, חטאת לשם חטאת לא מחריב, לא פוסל. ואמר רב חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת פסולה, על מי שמחויב עולה כשרה. יש פה ראובן ושמעון. ראובן הפריש בהמה שבגלל שהוא היה חייב חטאת, היה אכל חלב מה שהוא אכל, וזה חייב אותו להביא חטאת. בא הכהן וששחט את קורבנו של ראובן עבור שמעון שהוא גם אכל חלב. מה התוצאה? זה נקרא שינוי בעלים. וזה מה אמרנו מקודם, שהסתירה פה בין התחום של שינוי קודש לתחום של שינוי בעלים. כאן זה התחום של שינוי בעלים. כהן שחט את קורבנו של ראובן שהיה חייב חטאת עבור שמעון שהוא גם היה חייב חטאת. ומה התוצאה? פסולה. אבל ובין יפריש קורבן, בא הכהן ושוחט את זה לשם שמעון, שהוא קיבל על עצמו להביא קורבן עולה. שמעון לא אכל חלב, שמעון לא חייב חטאת בכלל, אבל שמעון כן חייב להביא קורבן עולה. הוא באיזושהי סיבה, כמו שהוא נדר להביא קורבן עולה. אז אם החטאת של ראובן נשחט על ידי הכהן לשם שמעון שחייב עולה, כשרה. על מה? דבר מינה מחריב בה. דלב מינה לא מחריב בה. נשווה את זה למה שנאמר בעניין שינוי קודש. בשינוי קודש, מה ראינו? שמינה לא מחריב בה. חטאת לחלב שנשחט לשם דם, לשם חטאת דם, לא מחריב. פה רואים שבר מינה ובין ושמעון שניהם חייבים חטאת, זה כן פוסל את הקורבן. לב מינה לא מחריב בה. ובין חייב חטאת, שמעון חייב עולה, נשחט החטאת של ובין לשם ובין, לשם שמעון שחייב עולה, לא פוגע. בדיוק ההפך ממה שהסקנו ב תחום של שינוי קודש לדבריו של רב. או משני ונותן תשובה. הטעם בעניין חטאת לשם חטאת, שמענו זה קשר. הפסוק אומר ושחט אותה לחטאת. אמר רחמנה, והרי חטאת לשם חטאת נשחטה. הוא פעל כדין, פעל כפי רצון התורה. אך בעניין חטאת לשם מישהו אחר שחייב חטאת, שינוי בעלים, מה כתוב? וכיפר עליו כתיב, עליו ולא על חברו. חברו דום ידידי. מתי החבר פוסל? אם הוא דומה לבעלים הראשונים שמחויב כפרה כמותו. אבל אם השני הוא לא חייב כפרה כמותו, הוא התנדב להביא עולה, זה לא פוסל, התורה לא פוסלת במקרה כזה. מתי חברו פוסל? דום ידידי, אם הוא אותו חבר באותו מעמד, אותו צורך לבעלים הראשונים. מספר 5 בצד יש לנו נושא וכתבנו סתירה בין שינוי בעלים בדאמינן לאו מינה לא מחריבה, הדוגמה שראינו עכשיו, ובין חייב חטאת, שמעון חייב עולה, הכהן שחט את קורבן החטאת של ובין לשם שמעון, לא מחריב, זה דוגמה של לא מינה לא מחריבה, ותוך תוכו בכלי חרס, דאמינן לאו מינה מחריבה. את המקרה שראינו מקודם, הכלי שטף שעומד בתוך הכלי חרס, הוא לא מינה וכן מחריב בה. לדעתי אנחנו לא לומדים את הדוגמה הזאת כפי שראינו בסוגיה הקודמת, שהתייחס לכלי שטף וכלי חרס כשניהם, מאחר ששניהם הם כלים, שניהם הם מינה זו של זו, אלא כפי ש אנחנו ראינו בהתחלה, כאן הגמרא מתייחסת לכלי שטף כלא מינה לגבי הכלי חרס. עכשיו הגמרא, רב חביבה רמי, שינוי בעלים, התוך תוכו, הוא משני. ומי אמר רב חטאת ששחטה, על מי שמחויב חטאת, פסולה, על מי שמחויב עולה, כשרה, על מה דמינה מחיבה, דלב מינה לא מחריבה. העולה לגבי החטאת זה לא מינה, וראינו חטאת לשם חטאת שנשחט לשם עולה, חטאת של ראובן שנשחט לשם שמעון שחייב עולה, החטאת לא נפסל, לאו מינה לא מחריבה. אבל תניא תוכו ולא תוכו, הפסוק אומר שוב פעם, כל אשר בתוכו, הפסוק בכלי חרס כתוב, כל אשר בתוכו יטמע, אז תוכו כן, ולא תוך תוכו, אפילו כלי שטף מציל. הכלי שטף לענייננו הוא לאו מינה, ומה זה מציל? מחריב בה, הוא מתנגש או הוא מנטרל את כוח התאומה מלחדור לאוכלים שבתוך הכלי שטף, כלי מתכת למשל. אז מה אומרים? שוב פעם, לאו מינה מחריב בה, הוא משני, הוא מספק תשובה שכשאנחנו מגיעים לעניין תומת כלי חרס יש גזרות הכתוב. אז באופן כללי לאו מינה לא מחריב בה, ולכן חטאת של ראובן שנשחט לשם שמעון שחייב עולה לאו מינה לא מחריב בה. אז למה כאן הכלי שטף שהוא לאו מינה כן מועיל, כן מחריבה? ארבע תוכו כתיבי, התורה כותבת המילה תוכו נגיד פעמיים, ואפשר היה לתורה במקום לכתוב תוכו לכתוב תוך. תוספת הוו מאפשר לנו לדרוש את המילה תוכו כפול פעמיים, יש את הבסיס תוך ו המילה איכשהו מופיע תוכו. אז זה הכוונה, ארבע תוכו אקטיבי, תוך, תוכו, תוך, תוכו. מילת הבסיס תוך, עם תוספת הוו, תוך נדרש, תוכו נדרש. ומה נלמד מארבע דרשות האלו? חד לגופי. מה הכוונה? שאוכל בתוך אוויר, כלי חרס, נטמע. כמובן אם מדובר בכלי חרס תמי, כמו הדוגמה של הורידו שרץ בתוך אוויר כלי חרס, אז הכלי חרס נטמע מהשרץ. עכשיו מה אוכלים שאתה מוריד לתוך חלל הכלי חרס יהיו תמיים, זה נקרא לגופי, לדין עצמו של תוך הכלי. וחד לגזרה שווה, רש"י מביא הסביר מה זה, איזו גזירה שווה. זה לא הסוגיה שלנו, אבל בכל אופן מהגזירה שווה לומדים ששרץ מטמא כלי חרץ אפילו בלי מגע. אין צורך לשרץ, בניגוד לשרץ שמטמא אדם זה רק אם השרץ המת נוגע באדם, אבל שרץ מת אפילו בלי מגע עם הכלי חרץ. אם אתה מוריד את השרץ לתוך החלל של אותו כלי חרץ, השרץ מטמא. זה מה שנלמד מגזירה שווה, וליצור את הגזירה שווה אני צריך את אחד מהתוכו אלו לדרוש אותו לשם הגזירה שווה. חד השלישי, תוכו של זה ולא תוכו של אחר. המושג של תוך וכל המושג הזה שתיארנו עכשיו, שהעברת תומה דרך אוויר, דרך החלה בלי מגע ישירות, זה שייך רק אצל כלי חרס ולא בתוכו של אחר, לא בתוך אוויר כלי מתכת, כלי שטף למשל. אידך, וזה מה שנוגע אלינו, הגזירת הכתוב תוכו ולא תוך תוכו, ואפילו כלי שטף מציל. אז למרות שהכלי שטף הוא אינו מינו, מכל מקום מכוח הגזירת הכתוב הוא מציל, הוא מחריב. אז שוב פעם, לפי רב באופן כלי ניתן לומר דלב מינה לא מחריב, לא מנטרל, חוץ מהמקרה הזה שיש גזירת הכתוב שאומרת הלא מינו כן מחריב. עד כאן שיעורנו להיום.